אברהם בר דוד הוא יהודי עתיר זכויות. בצבא הגיע לדרגת תת-אלוף ושירת כקצין תותחנים ראשי. בכלכלה ניהל מפעלים ותעשיות חשובות, והיום בגיל 82 הוא מוצא עצמו כמנהיג של ציבור גדול ורב שנמצא במלחמה על חייו. אברהם, כאמור בן 82, הוא יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל, והוא היום הפה של עשרות אלפי דיירים שנגיף הקורונה מאיים על חייהם. שלום אברהם.
שלום, מה שלומך?
אני בטוב. אתה יוצא ממש עכשיו מדיון בבגץ בירושלים. האם יש משם קצה של בשורה? מה היה בדיון?
לא, הדיון היה לא של בגץ בירושלים. הדיון היה שלנו, מה קורה לאור הבגץ שהגיש ארגון בתי אבות. תראה, יש בעיה שמבלבלים בארץ בין בתי אבות לבין בתי דיור מוגן. בבתי אבות גרים אנשים שהם תחת אחריותו של משרד הבריאות, ומשרד הבריאות קובע להם את כמה צריך לשלם כל חודש, ומה התנאים ומה הבדיקות שצריך לעשות להם, ומה הטיפולים ומה האוכל וכו'. וכתוצאה מכך בגץ, הוגש בגץ של ארגון בתי אבות, שבעצם דורש כסף על זה ועל זה ועל זה ועל זה. דיור מוגן זה דבר אחר. זה אנשים שבאו ובחרו על בסיס חופשי שלהם, של הבחירה החופשית, לשרוף את כל הירושה שהם יכולים להשאיר לילדים שלהם, ולחיות לא תלויים, לא בממשלה ולא בילדים. וזה אנשים שבחרו בחירה חופשית כזאת, ויש כאלה, יש מעל 15,000 איש בארץ. סך הכל, הכל ביחד, מבחינה בריאותית, דיור בתי אבות ודיור מוגן, זה אותה סוג אוכלוסייה. מעל 70, עם המון בעיות רקע, עם כל הצרות שמסביב, אבל הם נמצאים בשני מבנים ארגוניים שונים. עכשיו, משרד הבריאות, ברוב חוכמתו, ואני לא יודע כמה, אני רוצה להגיד לך כמו שהם מנהלים את העניין, אם מישהו היה צריך להיות אצלי בעברי הרחוק, מפי מפקדה באיזה גדוד, הוא היה עוזב את התפקיד מיד. פשוט בושה וחרפה. היום מחליטים
א', מחליטים ב'. איפה להערכתך, אברהם בר דוד, כשנוגעים בנושא הדיור המוגן ובתי האבות, איפה הפשלה הכי קשה?
הפשלה הכי קשה שלא לא, לא, לא לוקחים את האוכלוסייה הזאת, שהיא יושבת צפופה. בתי אבות זה ריכוז של אנשים מבוגרים עם מחלות רקע. דיור מוגן זה בדיוק אותו סיפור. זה אותם האנשים, אותה קבוצת אנשים עם אותם מחלות רקע וכולי. עכשיו, במקום לבוא, ולאנשים האלה יש מטפלים שמגיעים כל יום והולכים בערב הביתה. אם משרד הבריאות היה לוקח והיה אומר, אני בודק את האנשים האלה שנכנסים בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, לא חשוב כמה פעמים, בואו לוסן איזה סדרי עדיפויות, היה פותר את הבעיות של 50,000 איש. מתי התחילו להתעורר? כשבשני בתי דיור מוגן או בתי אבות, בירושלים ובבאר שבע, פתאום התחילו לפעול אנשים, הרי זה ברור שאלה הראשונים שיהרגו, וברור שאלה הראשונים שימותו, כי כולם אומרים, זאת האוכלוסייה שבסיכון הכי גבוה, אז מה הם עשו? כלום.
תגיד, האם עכשיו
ברמת פשע, לא סתם כלום. כי בסופו של דבר אנחנו, כן.
האם כעת, כשאנחנו מדברים, יש אנשים בדירות שלהם, בבתי אבות, בדיור המוגן, שיושבים ואין בהם טיפול? אני לא מדבר רק קורונה, אלא מישהו שצריך טיפול כי הוא מרותק לכיסא גלגלים, כי יש לו סוכרת, כי יש לו בעיות אחרות.
תראה, אני לא יודע מה קורה בבתי אבות, אני חושש מאוד שכן, כי בתי האבות מתלוננים שאין להם כוח אדם מספיק, כי לא שחררו להם תקנים. בדיור מוגן הדבר הזה הוא לא כזה, משום שדיור מוגן מקבלים את הטיפול כי אתה משלם על זה, אתה מחזיק את האדם שלך. ואתה, בדיור מוגן אתה יכול להחזיק, אם היה לך מטפל קבוע, הוא יכול להיות אצלך קבוע. אין בזה בעיות. אבל בבתי האבות הבעיה היא אחרת לגמרי. שם אין לי ספק שחסר להם כוח אדם, יש אנשים שלא מקבלים טיפול פה, בבתי הדיור המוגן, בעלי הבתים מבינים שהם אחראים על האנשים, ולכן מונעים מאיתנו לצאת, אבל הם אומרים, תביא בבקשה רשימה, מה אתה מחפש לקנות מהסופר, אנחנו נקנה לך, נביא לך את זה לפה ונחייב אותך.
מתי אברהם בר דוד הבנת שמתרגשת קטסטרופה במוסדות שלכם?
אני הבנתי את זה לדאבוני הגדול לפני תחילת מרץ. אני מנסה להיות, חברים, עדיין הראש עובד ואני מנסה לראות מה קורה בעולם וכולי. הבנתי שאנחנו לקראת קטסטרופה, והתגובות של משרד הבריאות הן כאלה שאם לא קרתה קטסטרופה זה לא באשמתו, זה סתם מקרה, היא תקרה. אין לי צל של ספק. אם זה ממשיך להיות כך, אנחנו נמצאים, תראה, אני עד כדי כך כתבתי מכתב לשר, אמרתי, אם אתם החלטתם לוותר עלינו, תגידו לנו, נצא החוצה, ניפרד מהילדים בצורה מכובדת, נעדכן את הצבאות שלנו, ונדע שאנחנו צריכים לחכות לסוף הדרך. אם זה מה שאתם רוצים, אבל רק תגידו לנו, כי אתם מצד אחד אנחנו סגורים, לא יכולים לראות את הילדים, לא יכולים לראות נכדים, מצד שני לא מטפלים. אז לאן זה יכול להיות? זה יכול להיות רק שמישהו מצפה שאנחנו נמות, אז אוקיי, לפחות תנו לנו בכנות לצאת החוצה, לדבר עם הילדים, להיפרד, ושלום על ישראל.
אתה עצמך, אברהם, בדיור מוגן באזור נתניה, האם ראית סביבך אנשים שמתנהגים כמו שאתה עכשיו סיפרת וחלפה בגופי צמרמורת, שמעדכנים את הצבאות ונערכים לסוף?
אני אגיד לך, א', יש אנשים, כל האנשים בחרדה, קודם כל, שלא תהיינה הבנות. עכשיו, החרדה הזאת לא מוסיפה בריאות לאף אחד. אני יכול להגיד את זה מניסיון האישי שלי, שלי, של אשתי ושל השכנים וכו' וכו'. לא כולם עושים את זה בקלות רבתי. ואנשים, וזה שאנשים נפרדים מיקיריהם, הם לא יכולים לראות אותם. הם לא יכולים לדבר איתם בטלפון. טלפון זה לא התחליף לחבק את מישהו. טלפון זה לא התחליף לראות את הנכד שלא ראית אותו שנה. כל זה לא קיים. אנשים בחרדה אמיתית. ואני חושש מאוד שזה יכול לגרום בסופו של דבר לנזק גדול יותר מאשר הקורונה.
ספר לי, אברהם, על הרגע הכי קשה שלך בהתייצבות מול שכנים שלך לדיור המוגן או מישהו ממקום אחר.
אני אגיד לך, כשמדברת שכנה שהיא גרה, היא לבדה, בעלה נפטר לפני שנים, והיא אומרת, תשמע, אני לא מסוגלת יותר לשבת פה ולא לראות את הילדים ולא לראות את הנכדים, אני כבר לא ראיתי אותם חודש, אני לא מסוגלת לזה יותר. ברור לך שמבחינה נפשית מצבה לא בדיוק טוב, וכתוצאה מכך אני צריך ללכת לעודד אותה ולהסביר לה את הסיפורים וצריך למצוא את הכושר הנפשי שלי להסביר לה, כי אני מרגיש את אותו הדבר. אם נכד שלי היה בצבא, הלך לסיול מאחורי הצבא, חזר חזרה, הוא ישב בבידוד אצל בבית של ההורים שלו שבועיים, ואני לא רואה אותו שנה. מדוע אני לא רואה אותו? כי אמרו שאנחנו צריכים להיות מבודדים, וזה בסדר. אנחנו צריכים להיות מבודדים, אבל כשלא מטפלים בזה, שאנשים שנכנסים פה כל יום, הם לא נבדקים על ידי אף אחד, גם אין תוכנית לבדק, רק כשהם יהיו חולים יבדקו אותם, אז ברור לי מה אומרים. אנחנו בעצם לא כל כך חשובים. לא חשובים, תגידו את האמת.
אני רוצה לספר...
זה פשוט קורע את הלב.
אנחנו נפגשנו בישראל שלפני הקורונה, זה היה כולה לפני חודש וחצי בערך, אבל זה נראה כמו עולם אחר.
נכון.
וכבר אז, מול המצלמות של ערוץ 12, אתה אמרת לי, חיים, לא סופרים אותנו.
נכון. היום רק הוכיחו לי שאני צודק. זאת אומרת, אז הייתה לי הרגשה, כי ראיתי מה קורה מסביבנו, קיבלתי שמשרד, כתבתי מכתב למשרד, לשר הבריאות, כשהתחיל הסיפור של הקורונה. כתבתי לו, תשמע, יש בעיה פשוטה. לרופא בבית הדיור המוגן, אין נגישות לתיק שלי כדייר במקום שבו הייתי קודם בקופת החולים הרלוונטית. תורו לקופות החולים שהרופא שיושב בדיור מוגן יהיה לו נגישות לתיקים הראשיים של כל הדיירים שבאים ממקום אחר. אתה יודע מה התשובה שקיבלתי מהשר? אנחנו פחות מ-2%, לכן אנחנו לא חשובים.
לא נכון.
ככה כתוב, לא אמר. אנחנו פחות מ-2%, מכירים את הבעיה, אין לנו זמן עכשיו לטפל בה. זאת התשובה שקיבלתי.
לא
מה אני אעשה עם זה? אני צדקתי מה שאמרתי לך, לא שיקרתי.
לאסוננו צדקת. האם עכשיו לסיכום אני שואל, אברהם בר דוד, בגיל 82 אתה מרגיש שאתה מוביל מערכה, שאתה למען האנשים שאתה יושב ראש שלהם חייב לנצח את האדישות הזאת של מדינת ישראל?
תראה, הבעיה שמפריעה לי הכי הרבה בעניין, אנחנו יושבים על זמן שאול. הרי אני, לא אף אחד מידינו מה תוחל את החיים, מתי אנחנו גומרים את החטא שלנו. אבל אם כל יום שעובר ולא מטפלים, עוד אנשים ימותו. זה מה שיקרה. וזה אותם האנשים שכולם אומרים שהם בסיכון הכי גבוה. אז ככה הם אומרים את הסבא וסבתא. אני לא בטוח שיש בזה, אני יכול לראות סימן שמישהו מתכוון לשמור על סבא וסבתא. הם סך הכל מנסים למנוע את הצפיפות בבתי החולים כנראה. אז אם אני מפריע לצמיפות של בתי החולים, שיתנו לי לצאת מפה לאן שלא צריך, וזהו זה. נשב ביער ונחכה ביער. זה פשוט לא יכול להיות אדם שחי במדינה הזאת.
כמו אסקימוסים אתה אומר, עכשיו כשאתם עומס על הדור הצעיר, תלכו לערבות הקרח ושם תסיימו את חייכם.
אז אנחנו לא עומס על הדור הצעיר, אנחנו עומס על אלה שלא יודעים לעשות החלטות ולהתכונן. ולא יודעים לקחת סדרי עדיפויות, ולא יודעים לקבוע מה חשוב ומה לא חשוב, ואיך פותרים את זה. פותרים את הבעיות כשיהיה מישהו חולה, נבוא לבדוק. זה רמה, דרכונים, כשמישהו יהיה רעב בצבא, אני אדאג לו שהביאו לו אוכל. לא זכרתי ככה שעבדו, בי פעם באיזשהו מקום שעבדתי. לא בתעשייה, לא בתעשייה, לא בצבא, לא בשום מקום שבחיים הייתי, לא ראיתי את זה. זה
ממש... אלוהים אדירים. אברהם בר דוד, דיברתי איתך כי אני חשבתי שאני אמצא קורת של נחמה והרקת אותי עכשיו בשיחה הזאת.
הלוואי ויכולתי לתת לך נחמה ולראות את האור בקצה המנהרה. אבל אתה יודע, זה נראה ככה שבקצה המנהרה אם רואים אור, זה הרכבת שבאה ממול. צר לי לומר.
אברהם בר דוד, תודה רבה וישר כוח על המלחמה שלך. כל טוב.
תודה.